דמותו של ולדימיר פוטין והמעורבות של רוסיה בהנהגתו בחצי האי קרים, ביבשת אירופה ובאחרונה גם בזירת המזרח התיכון, תופסים מקום מרכזי בסדר היום הבינלאומי בימים אלה. זה מכבר התעורר משבר דיפלומטי בין רוסיה לבריטניה, על רקע הטענה שרוסיה הרעילה מרגל רוסי וביתו ששהו בלונדון, משבר שמוביל את יחסי רוסיה ומדינות המערב לשפל חדש. על כל ההיבטים האלה של יחסי רוסיה עם הסביבה הבינלאומית ועל מה שקורה בתוך רוסיה בימים אלה, אנחנו רוצים לשוחח עם צבי מגן, חוקר בכיר במכון, מומחה לרוסיה. שלום צבי.
שלום וברכה.
ראשית, נתעדכן בתוצאות הבחירות, באופן לא מפתיע. פוטין נבחר לקדנציה נוספת, אבל כשאני מדבר על תוצאות הבחירות, מה בכל זאת המשמעויות של הבחירות האלה בכל מה שנוגע לסביבה שלנו, לזירת המזרח התיכון?
משמעויות בנתונים מוכרות, הוא קיבל את הרוב שאליו שאב, 70%, וכל מה שנלווה לכך, כך שבמובן הזה אין הרבה מה להוסיף. השאלה היא למה העם הרוסי נוהר אחריו ולמה נותן לו את התמיכה כשהוא נמצא במצב, נאמר, כלכלי, חברתי, לא מן המשופרים. זאת שאלה באמת לא כך פילוסופית, אלא מה מצאו בפוטין, ואכן הדגש הוא שפוטין אומנם מבטיח אבל שיפורים בעתיד, אבל מודה שהמצב הוא לא טוב. אני מוסיף לזה, מצב הוא מסוכן אפילו, משום שרוסיה תחת לחץ של סנקציות ומצבה הכלכלי הולך ולא משתפר בשעון המתה מצד אחד, ומצד שני הלחץ רק יגבר. רוסיה גם בבידוד מדיני, ורוסיה לא במצב מזהיר בזירה הבינלאומית, והרבה אנשים, רבים מבחיריה, נמצאים במצב שבכלל הם פסולי יציאה מרוסיה, כך שזה לא מצב נוח. וביחד עם זאת, העתיק פוטין לא פעם ראשונה את הדגש לענייני חוץ וביטחון, ומטבע הדברים שם גרף את התמיכה, משום שבסופו של דבר העם רוצה את מה שפוטין מציע לו, פוטין מציע לו את מה שהעם רוצה, והעם רוצה להיות אימפריה, מעצמה, חשובה לשקם את מעמדה של רוסיה, ומאמין שבסופו של דבר זה מה שיביא לו את התהילה, אבל גם את השדרוג במעמד וכו' וכו'. כך שכל המרכיבים האלה היו מסע, חלק חשוב מסע בחירות, בתוך כך הוא גם הציג מערכות נשק חדשות כביכול, הציג פעילות רוסית בזירה הסורית למשל, והאוכלוסייה אוהבת את זה, משום שמעורבות ו... נאמר, פעילות, עימות יותר נכון, הוא במושגים שלהם זה להיות מעצמה. אז הנה זה עבד, במובן הזה. אז הוא קיבל מנדט להמשיך באותו קו, אם כי הוא צריך כמובן לשפר את מעמדה של רוסיה, זה פן אחד. איך זה בכל זאת מתורגם למציאות ומה המשמעות? פוטין הרי יודע היטב מה קורה. פוטין לא רוצה את המצב הנוכחי של עימות. הוא נמצא במצב מאוד מאוד מורכב. הוא נמצא בעימות עם העולם המערבי. הוא לפעמים גם יוזם אותו מטעמים שלו, כהתמודדות על מעמדה העתידי של רוסיה. אבל בסופו של דבר, האינטרס שלו באופן מובהק הוא לעצור את הסחף הזה. למרות ההתבטאויות מיליטנטיות, למרות כאילו התמיכה הגורפת, דווקא במדיניות חוץ, נאמר, אסרטיבית, הוא בסופו של דבר מחפש הידברות ולא מקבל. ולא מקבל משום שגם באופן, מה שנקרא, במערכת הגלובלית וגם באזורית שלנו, מתנהל, איך לקרוא לזה, סחר מחר. מערבי רוסי, לגבי בסופו של דבר, כן, מובן, ברור לכולם שמתישהו יצטרכו להגיע לעמק השווה, שאלה מי ישלם באיזה מחיר. נכון לעכשיו, רוסיה דורשת מחיר גבוה מדי לטעמו המסחרי של טראמפ למשל. ורוסיה רוצה ביטול סנקציות, רוסיה רוצה ויתור על מה שנקרא מעמדה של אוקראינה שערכה ממנה למערב, רוסיה רוצה עוד דברים נוספים, ורוסיה רוצה הכרה במעמדה השוויוני, גם צבאי, גם מדיני במערכת הבינלאומית מול המעצמות. יש להניח שלא ממהרים לתת לה את זה, ולעומת זאת מפעילים עליה לחצים בדמות סנקציות שלא נפסקות להפך, ולחצים מדיניים בינלאומיים, ולכן יש לנו פה את המצב שיצטרכו לצלוח אותו. במציאות הזאת, להחתים, מה שאני יכול לומר, שבמוקדם במוחר, בסופו של דבר, פוטין יפתח בנכונות להידברות. הוא כל הזמן מעביר ומשדר מסרים בנושא זה, ויש להניח שבשלב מסוים יסכימו על המחיר, וכפול יוצא, ירגיעו עכשיו את המערכת הבינלאומית. זה החיבור בין הבחירות לבין המערכת הבינלאומית וגם מערכה העתידית.
בוא נתמקד לכמה רגעים ביחסים בין רוסיה למדינות המערב, בדגש על מדינות אירופה, וזאת בעקבות פרשת הרעלת המרגל וביתו בלונדון. אנחנו כבר ראינו שבריטניה מהרה לגרש שגרירים, רוסיה נקטה בצעד גומלין. מה לדעתך צפויות להיות התוצאות של הזעזוע הזה? האם לדעתך ייתכנו צעדי ענישה נוספים?
גרשה לא שגרירים, אלא מה שנקרא מרגלים. אוקיי, לא שזה שונה בהרבה, הייתי שניהם. עכשיו לגופו של עניין. אם אתה תשאל ברוסיה מה קורה, אז יגידו הכל בלוף, לא היה ולא נברא. מטרוסים משוכנעים שזה לא נכון. וההסברה, מה שנקרא המערכת הדיפלומטית הרוסית, עומדת בתוקף על כך שזה פרובוקציה בריטית, לא היה שום ניסיון לרצח. הסוכן הכפול, סקריפל שמו דרך אגב. ואם אנחנו בוחנים את הנתונים, יש להניח שבריטים, במקרה פרטי זה, דוברי אמת, מציגים ראיות ועוד כאן הדברים, וסביר להניח שזה מה שקרה. פה נשאלת השאלה, לחסל, לא חשוב מה, מרגל או סתם אדם, זה נושא לא נורא מורכב. אפשר לעשות אותו יפה בלי להשאיר עקבות. בלי להשאיר עקבות, השאירו עקבות. ואז השאלה היא, האם זה קלאמזיות? זאת אומרת, הם לא יהיו צלחים עד כדי כך שבעצם לא צלחו במשימה מהבסיסיות, ותמיד עסקו בכאלה מקצועות הרוסים, או שרצו והתכוונו. אני אישית בוחר באופציה השנייה, לכן אני חושב שזו הייתה פרובוקציה רוסית, סוג של אצבע בעין, בתקופה של עימות, בתקופה של בחירות, ביחד עם עוד כמה מסרים מיליטנטיים למדי כלפי המערב, וכתוצאה, בסופו של דבר, הגבירו, החמירו את האימות, ולזה התכוונו. עכשיו הם מגלגלים בעיניים, טוענים לא היה ולא נברא, אבל זה סוג של ויכוח. בריטים הנישו אותם על ידי גירוש, או בגירוש, נוסף למצב רוח לא טוב, ורוסים יחזירו עליהם בדיוק באותה מטבע. איפה שזה יסתיים, אני מניח שזה יסתיים בתקופה נראית לעין, על ידי איזושהי הבנה שזה יהיה חלק ממנה. יורידו את הפרופיל. ימצאו איזו נוסחה מסוכמת על שניים, שזה היה ולא היה גם יחד, וכך ואחרת. הבריטים מאוד כמובן לחוצים, לא אוהבים את מה שקורה והיה, אבל ברור שהם חלק ממשחק, לכן גם העונש שלהם היה מתון למדי, אפשר היה יותר גרוע. סך הכל הסתפקו בגירוש, ברשימת העונשים במערכת הבינלאומית, זה לא מהגבוהים. אז יש לחבר גם את הנושא הזה לנושא הקודם שאמרתי, זה אותה חבילה.
ולסיום, לגבי חזית המזרח התיכון, איך היא מושפעת מהמהלכים הרוסים האחרונים, כפי שאתה מבין, בדגש על סוריה כמובן?
להזכיר שרוסיה נמצאת כבר שנתיים וחצי בסוריה. בסוריה היו שתי מלחמות, רוסיה הייתה מעורבת באחת וחצי, זאת אומרת, הייתה מעורבת מלחמת האזרחים הסורית, פחות במלחמה נגד דאעש שניהל כל העולם, וזאת מסיבה כי לא קיבלו אותה לשם. היא הגיעה לשם בעקבות כל אותם הדברים שאמרתי, כי במכלול הסנקציות, במכלול הלחצים על רוסיה ועוד כאלה פעילויות של מערב כלפי רוסיה, ויש לציין שרוסיה אין לה יכולות להתמודד במידה שווה מול העוצמה הגלובלית שיש לארצות הברית למשל, כי היא לא מעצמה גלובלית, אין לה יכולות צבאיות וכלכליות כאלה, אז היא פועלת במישור האסימטרי, היא פועלת במישור של ניצול משברים, יישום משברים צריך, בכל מיני פעילויות על סף, בין פרובוקציה לנאמר דיפלומטיה חשאית ועוד כאלה פעילויות חתרניות. זה סוג של פעילות. סוריה היא תגובה למה שקורה באירופה, היא תגובה לכך שיש סנקציות לרוסיה, תגובה לאוקראינה, וכדי לאזן את זה וליצור או לקושש מה שנקרא מנופי לחץ, אז היא ניצלה את המשבר הסורי ונכנסה. זה היה לפני שנתיים וחצי. וונס נכנסה, היא נמצאת במציאות שהיא חייבת איכשהו לצאת עם הישגים. לצורך העניין להבין שיש גם את הבעיה הצבאית לא נורא מורכבת, איכשהו התמודדה במינימום כוח, מינימום כוונה השיטה של מלחמה היברידית, כלומר מעט מאוד לחימה ישירה קינטית ויותר הפעלת פרוקסיס, שלוחים, לחצים, חתרנות ועוד כאלה דברים, זה מה שהיא עושה, יש לה 40 כלי טייס בסוריה, זה כל מה שיש, יש לה בסיסים כמובן שמנצלת, אבל מבחינת לחימה אין לה כוחות על הקרקע ואין לה בכלל יכולות מעבר לזה, יכולות מוגבלות. זה מספיק כדי לחסל מורדים, כל אחד בבידוד נפרד, בשכונה, ביישוב בודד, באיזו מערה בודדת, זה קל מאוד לעשות. אין שם אימות גורף, מצד אחד. מצד שני, עליה להתמודד מול שחקנים אחרים במגרש. מרגע כניסה למגרש הזה, צריך להבין, רוסיה נמצאת באימות חוץ מאימות עם המעצמות המערביות, היא נמצאת באימות עם השחקנים האזוריים. ארבעה במספר שהם בעיה, לכולנו דרך אגב. אחד זה טורקיה, שני זה איראן, שלישית ערב הסעודית עם כל מדינות ערב שמאחוריה, סוניות, ורביעית זאת ישראל. ישראל היא הגרועה מכולם, מבחינתה, כי היא חזקה מכולם, ויכולה לקלקל כל משחק במגרש הסורי, בגלל כוח ההיזק שלה. ולכן הרוסיה היה צריך לדבר עם כל הרביעייה, אבל למצוא איש שפה משותפת או איזשהו פתרון שיאפשר לה לצאת מזה כשושבינה, כיושבת ראש, כמנצחת.
בדברים האלה אנחנו נסתפק. אני מאוד מודה לך.